כשמדובר על רוסיה, אנחנו פונים כרגיל לנינו אבזדה, שלום וערב טוב.
ערב טוב. אתה יודע מה אומרים על זה? אז הייתה תחושה, נו, לא קורות מהפכות כל כך מהר ברוסיה. ופריגוז'ין אומר נכון, אין שום סיבה לא להאמין לו, הוא לא התכוון מנתחילה לעשות שום הפיכה ומהפכה. זה היה מרת נגד שר ההגנה שויקו, הוא לא התכוון להחליף שלטונו של פוטין עם מישהו בעולם, במיוחד אמריקאים אולי ציפו לזה, זה פשוט טעות שלהם. פריגוז'ין זה היה מלחמה בין שני אנשים. פריגוז'ין מצד אחד, כן, מפקד של כוח וגנר, צבא, שכירי חרב, צבא פרטי. מצד שני, שר ההגנה שויגו. שני אנשים שהם מקורבים לפוטין, היו לפחות באותה מידה, רק מכיוונים משני הצדדים השונים, הם מתחילים להילחם אחד בשני, ומה שכן נכון, אחרי שאמרתי ששלטון של פוטין כנראה לא נופל, לא היום, לא מחר ולא מחרותיים, אבל המרת הזה מעיד ששניהם מבינים שפוטין כבר לא שולט ברוסיה, במידה שהוא שלט לפני 10 שנים או אפילו לפני שנה וחצי, כן. אחרת. אף אחד מהם לא היה מעיז לעשות מלחמה בלב רוסיה, כך זה נקרא מה שהיה ביום שבת, אם הם לא היו בטוחים שפוטין כבר ממש לא חזק כמו שהוא היה קודם.
השאלה הנשאלת והמסקרנת לגבי מעמדו של פוטין, זה האם האזרחים ברוסיה, כי הרי אוקראינה למשל, כל כולה תחת מלחמה, אין היום אזרח באוקראינה שלא חווה את המלחמה על בשרו, קרוב יותר, רחוק יותר, אפילו קייב הייתה תקופה ארוכה תחת הפצצות. אבל ברוסיה המצב שונה, רוב רובה של רוסיה בכלל לא זוכרת שיש מלחמה באוקראינה, למעט משפחות של חיילים שנמצאים בחזית. וכשהאזרח הרוסי רואה ששנה וחצי, פוטין האדיר והגדול וצבא רוסיה שנבנו עליו כל כך הרבה תיאוריות וקונספירציות שהוא הצבא אחד מהגדולים בעולם, מתברר שהוא לא מצליח לכבוש את אוקראינה בשנה וחצי. זה משנה דעת הקהל של הרחוב הרוסי הסטנדרטי לגבי עמדתו לפוטין?
ממש לא. כמובן, כמובן, אצל חלק מהתושבים, העמדה שלהם משתנה וכנראה עוד תשתנה. אבל כמו שאמרת ובצדק, בחלק הגדול של רוסיה, למעט אותם המשפחות ששלחו חיילים ואיבדו שם בנים ובני זוג, זה באמת נורא קשה, אבל חלק הגדול של רוסיה לא ממש מרגישים. תקשיב, יש פסטיבלים במוסקווה, בסנקט פטרבורג, בסיביר, קולנוע, בלט, הם לא מרגישים את המלחמה, אבל אי אפשר להגיד שהם לא יודעים שהיא קיימת. ומכאן עוד מסקנה, גם אם הם חושבים שזה היה, איך לומר, מיותר, זה לא מספיק מילה חזקה, זה מלחמה לגמרי נוראית שלא הייתה אמורה לקרות בכלל, גם אם הם חושבים ככה, הם רואים בסיפור המתרחש לא מלחמה נגד אוקראינה, זה שתי מעצמות שנפגשו ראש בראש באוקראינה. כעת רוסים, גם אלה שבכלל לא נלחמים, הם נלחמים נגד המערב, נגד ארצות הברית של אמריקה, נגד נאטו. ובמלחמה הזאת, עם פוטין או בלי פוטין, הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד. זה המנטליות הרוסית, זאת מעצמה. מעצמה שלא יכולה להפסיד בכל מחיר. מעצמה שהגיעה לברלין, אכן, שחררה, כן, החצי אירופה מגרמניה הנאצית, המחיר היה 30 מיליון איש שברית המועצות איבדה במלחמת העולם השנייה. וזה בכל מחיר, גם עכשיו, הם לא מוכנים להפסיד. כמובן, יש הבדל עצום, כן, בין המלחמות, אבל דרך אגב, הסיסמאות ברוסיה, כשהם יוצאים להילחם נגד האוקראינים, הם אומרים, זה הנאציזם המודרני ב-121, שהם מדברים על האוקראינים, במקרה הזה כמובן לא על אמריקאים, אבל נלחמים הם נגד המערב, ובמלחמה הזאת רוסי פשוט, גם אם הוא לא אוהב את פוטין,
גם אם הוא רואה את פוטין לא מנצח גדול, אבל לא המכנה המשותף שכולנו מזדהים נגד המערב, אז זה מלכד עדיין את העם מסביב ולטובתו של פוטין.
חד משמעית, לא, נכון, לא בגלל עיניים היפות או אהבה לפוטין,
כן, כן, כן.
אלא בגלל הכעס מאחד. על המערב הקולקטיבי.
כן. אני רוצה לשאול אותך רק גם לגבי מה שקורה מסביב, כי יש את המערב קיים, ושראינו את ה-24 שעות המתוחות האלה ברוסיה, ארצות הברית מיירה כבר ככה, להיכנס במתח לסיפור ולראות מה יקרה, וכל מיני מדינות, וגם השם של נאטו הוזכר עוד פעם בסיפור הזה. מעמדו של פוטין כרגע, בעולם הבינלאומי נקרא לזה, מבחינה מדינית, שמו נקשר עם איראן ועם סין ועם קוריאה, וכל מיני מדינות של ציר הרשע ומדינות אפלות. לא נראה שהדבר הזה כל כך מפריע לו. כלומר, אמריקאים חשבו די בתחילת הדרך שהסנקציות והאמברגו וניתוק הקשרים והחזרת השגרירים ישפיעו על פוטין. אבל האם גם זה נובע מאותה עקשנות סובייטית שאני לא נשבר?
זה לא סובייטי. קודם כל זה באמת בא עוד מההיסטוריה של האימפריה הרוסית. כן? אני מעצמה, ומעצמה אמורה לנהל לפחות חלק של העולם, ואם יש צורך ללמד אותו לקח, כן? אז כן, מעמדו של פוטין נפגע, גם בסיפור של 48 שעות אחרונות, הוא נפגע עוד יותר. אבל אתה יודע מה רע בזה? שבעצם אין לו כבר מה להפסיד. ודוב רוסי עם גב על הקיר, כל דוב, כן? אבל שמצמידים אותו על הקיר, הוא יודע לעשות רק דבר אחד, הוא יודע לתקוף. ולפוטין באמת כבר אין מה להפסיד, אבל אני חייבת להוסיף. נגיד זה לא פוטין, נגיד, כן, מרד כן. כזה או אחר, עוד יום, עוד שנה, עוד 10 שנים, לא למהר לחשוב שמי שיבוא אחרי פוטין יתנהג אחרת, כן? פוטין החדש, מתי שזה יקרה ברוסיה, יהיה רק עניין של זמן, כי מה שהיסטוריה מלמדת אותנו, כל פעם, אבל כל פעם, שהמערב קורא תיגר על רוסיה, רוסיה יודעת למצוא מנהיג, שיקח אותה ממש אחרי התיגר, ויחזיר אותה למקומה הראוי, שמבחינתה זה להיות מעצמת על, גם אם זה מעצמה שאין לה כסף ודולרים, וגם אם חסר לנשק, כמו שאנחנו רואים עכשיו.
מרתק, מרתק, ועוד אפשר כמובן להרחיב, ועוד אין לדבר הזה סוף במה שקורה בפנים רוסיה, ועוד לא דיברנו בכלל על אוקראינה. הצד השני של הסיפור הזה, גם שם שורדים ממש בכוחות האחרונים, אבל עדיין שורדים.
שורדים, הם ממש מתנהגים בגבורה. אני חייבת לומר שבמלחמה הנוראית הזאת, שנפגשו שתי מדינות, שני עמים ושני נשיאים, ויש לנו קייג'יביסט נגד סטנדאפיסט, והסטנדאפיסט מנצח בינתיים ובגדול, כן? אז זה כמובן ולדימיר זלנסקי, אבל כן. הסיפור עוד לא נגמר, והיום אי אפשר לדעת איך זה ייגמר, כי לשני הצדדים, והם בעצם אין להם דרך לוותר. אוקראינה נלחמת על הבית,
אין סולם. רוסיה נלחמת על הבית. אנחנו לא מדברים עוד לרדת מהעץ, אפילו סולם אנחנו לא רואים.
כן. אם יש לי עוד דקה, אני אוסיף חוץ מהסולם. נגיד והיה סולם. אם זלנסקי מחר בבוקר יגיע לקרמלין, מה שלא הולך לקרוא כמובן, פוטין יגיד לו, אני לא מדבר איתך, כי אני לא נלחם נגדך, אני נלחם נגד המערב, והוא ידרוש שיחות עם המערב, כמובן לא באופן גלוי, כן?
כן, ברור.
אבל הוא רוצה לסגור את הסיפור עם אמריקאי, עם נאטו והמערב, ולא עם זלנסקי.
ימים יגידו איך הסיפור הזה ייגמר, כי זה לא נראה קרוב, מלחמה עקובה מדם, בל נשכח שמאחוריה יש מאות אלפי הרוגים בשני הצדדים, גם היום, גם אחר, לילה לילה, הפגזות הדדיות, הרוגים בלי סוף, מלחמה זה תמיד דבר קשה, אבל אין סולם במלחמה הזו. נינו אבזדה, פרשנית לענייני רוסיה, תודה רבה על השיחה כאן.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב.